יום שלישי, שבוע שחל בו פסח, רבותיי, בין ההכנות הרוחניות והגשמיות, נמצא לעצמנו קצת זמן להתעורר ולשמוע דברים מעניינים, סיפורים שקשורים לפסח, הלכות שקשורות לפסח, כמובן המדורים הקבועים. אז מה אנחנו מדברים? בואו נתחיל. בבאר הפרשה יש סיפור נפלא שסיפר החסיד הישיש רב מוישה בוים, זכרונו לברכה. הוא עוד זכה להסתופף אצל הרב הקודש הישמח ישראל מאלכסנדר בליל הסדר, שכך היה מנהג בחצר אלכסנדר, שכל החסידים היו משתפים בעריכת ליל הסדר של האדמו"ר. הוא סיפר שמדי שנה בשנה, כשהישמח ישראל היה נכנס לערוך את הסדר עם הקערה ביד, הפנים שלו היו חברות כסיד, וממש חרדה גדולה ועצמה הייתה נופלת על כל הציבור, מאיך שהוא נראה. אחר כך שהוא ניגש לראש השולחן, הניח את הקערה, והוא התחיל לזעוק בקול גדול, ליל יסקדש חג, ליל יסקדש חג. וככה עוד פעם ועוד פעם. ואז הוא היה אומר, בזעקות, יהודי שלא מאמין, שבלילה הזה אפשר לעלות ולצאת מהמצב השפל, והנמוך ביותר, עד המדרגה העליונה ביותר, הוא הראש שמוזכר בהגדה. כשהוא היה אומר את זה, הפכו פניו החברות לאדומות כמו אש, והיה דופק בחוזקה על השולחן עד שכל הכלים רעדו מחוזק ההכרה. אף גודל מעלת ליל הסדר. בואו נמשיך הלאה. בגיליון הגידן, כמביאים שם מתוך ויגדתו, תקופה שהייתה שהגאון הצדיק רבי יעקב ישראל לובצ'ינסקי, הוא כיהן כרבה של העיר ברנוביץ', הוא היה חתנו של הסבא מנוברדוב. אז באותו זמן כמה פורקי עול העזו לפרוץ פרצות בחומת השבת השם ישמו. והרב היה עובר מחנות לחנות מוחה כנגדם בקולי קולות, עד שהם נאלצו לסגור את העסקים בשבת. וטענו כנגדו, מה זה הכפייה הזאת? אתם לא יודעים שתקופה חדשה הגיעה, תקופת זכויות הפרט, וזכות והחירות שלו לעשות ככל העולה על רוחו. ענה להם הרב לובצ'נסקי, רבה של העיר ברנוביץ, ודאי שאני יודע, וזה הדבר שעלה בראשי, לצעוק ולמחות נגדכם ולסגור את החנויות. זכויות הפרט, חירותו לעשות ככל העולה על רוחו. נו, על זה כבר לא עלי מה לענות. ככה אותו דבר, הבן הרשע מסית וטוען, מה הבדל הזה שלכם? למה אתם מכריחים את כולם להסב איתכם ביחד בסדר ככל חוקת הפסח? כל אחד חופשי לעשות את רצונו. אז אומרים לו ככה, הרצון שלנו להכות את שיניך. עניין הדיון עם דיקס חומץ. אז חז"ל תקנו לבדוק בליל 14 את המקומות שמכניסים בהם חמץ במשך השנה, לאור הנר, שעל ידי זה יבדקו גם המקומות המוסתרים והמקומות שקשה לבדוק אותם בראייה רגילה. ולדעת פוסקים רבים, אפשר לבדוק גם לאור פנס חשמלי, אם הוא דק ומאיר כראוי באותם מקומות ולא מסנוור. רבים חולקים. יש מי שהורה לכתחילה להחמיר בזה. אבל לעניין אור החשמל הרגיל של חדרי הבית, דעת פוסקים רבים שאפשר להשאיר אותו דלוק בזמן הבדיקה. מי שמוצא בין המצות שלו, שנאפו לפני פסח כמובן, מצה כפולה, זאת אומרת שהתקפלה בשעת האפייה, בשני צידי הכפל דבוקים אחד לשני, אז הוא צריך להסיר את מקום הכפל ומסביבו כדי נטילה. כדי נטילה במידות של ימינו זה בין 2-2.4 סנטימטר לפי השיטות השונות, וצריך להוציא זה מביתו. ויש סברים שאם הוא מצא, אם הוא מצא זה מחצות היום של ערב פסח ואילך, אז ראוי לשרוף את זה. אבל בנוגע למצות הדקות שבימינו, יש אומרים שלא צריך לבאר את מקום הכפל, ואין לאסור את זה אלא רק באכילה. ויש מי שנהג לבדוק את המצות שלו כמה ימים לפני פסח. כדי לוודא שאין ביניהם באמת מצה כפולה, או מצה שפסולה מכל סיבה אחרת. וככה גם הורה אחד מפוסקי זמננו, שמעיקר הדין צריך לבדוק כחלק מבדיקת חומץ, כן? חלק מבדיקת חומץ בליל ערב פסח, ולפחות לאור היום, אם קשה לבדוק את זה לאור הנר. ואנחנו ממשיכים בעניין את דיוי משמחה סיומתם. מצוות עשה מן התורה, להיות שמח וטוב לב ביום טוב בכל המועד. ובכלל המצווה מהי? ישתות יין בכל ימי החג. לכן ראוי לאכול בשר מדי יום. ומותר על האדם לשמח גם את אשתו וילדיו, ולכן מצווה עליו לקנות עבור אשתו בגל או תכשיט לחג, ולהעניק לילדים דברים שמשמחים אותם, כגון מיני מציקה. אם אין לאישה צורך בבגד חדש ולא בתכשיט חדש, יש מחלוקת הפוסקים, אם אף על פי כן יקנה אחד מהם עבורה, או שיקנה חפץ אחר שישמח אותה, כגון ספר או קלינה. ועוד נחלקו הפוסקים, האם מצוות השמחה בחג מוטלת גם על הנשים. הסיבת החיוב לדעת הסוברים כן, כי אם נשים תורות מצוות שעצמן גרומה, אז מצוות השמחה היא דין מדין היום טוב. הן חייבות בו, כמו שהן חייבות במצוות השביתה ממלכת סיימתם. עד כאן, בעניין הזה של העניין הדיוי משמחת יום טוב. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא קניין חוכמה פרקי אובס. בספר עובדות והנהגות לבית בריס מובא סיפור בהקשר למשנה, העולם הזה דומה לפרוזדור. אז הסופר שם שלגריצה לוויצ'יק, תכף צביק לברכה, הגיע אדם אחד שהיה גר בדרום אפריקה זמן מסוים, והוא סיפר לו שיש במדינה הזאת אנשים מיליונרים, עשירים גדולים, שהם יכולים לקנות עבדים שחורים בזול כדי שישרתו אותם בכל מה שהם צריכים. והוא הפליג לספר על הקלות הרבה שאפשר להשיג שם את מנעמי החיים המדומים. ואכן הוא המשיך ואמר שהוא לא מבין למה אנשים נשארים שם. כי הרי ידוע שבאפריקה יש חוק שאוסר להוציא כסף מהמדינה. אז מילא הוא המשיך לומר על עצמו, אולי שם לזמן קצר בלבד, אבל יש שם מתגוררים שם בקביעות. איזה תועלת יהיה להם מזה? הרי הם לא יכולים להוציא משם את הכסף. הוא משל כמיליונר שמתגורר באמריקה למשל, שבכסף שלו ובאושר שלו הוא יכול לבנות בתים בכמה מדינות וכדומה. הגריץ של הוויציק שמע את מה שהוא אומר, אז שהוא סיים אמר לו, הנה, אתה מבין היטב את התועלת, שאין תועלת להתעשר באפריקה, כי אי אפשר להוציא משם את הכסף. נו, כל העולם הזה הוא לא אפריקה? אפשר להוציא את הכסף מהעולם הזה? אוי למה זה דומה לי את פרוזדור, אז כן, אז לא חווי פרוזדור. הגודל של פסח מרי קויין מובא שם, כל דיכפין יש ואיכון. ככה אנחנו אומרים בהגדה. מובא שם סיפור שסיפר הגויין רב אברום פעם, זכר צדיק לברוכה, שער השישים אסתר ודאז בארצות הברית. הוא אמר שהמנהג בעיירות של פעם היה שבליל שבת קודש, הגבאי של בית הכנסת היה מחלק את האורחים ואת האורחים הנצרכים ומתפלל בית הכנסת שיביאו אותם לבתים שלהם לסעודת שבת. אז קרה פעם בעיר שדליץ, שבה כיהן הזקנו של הרב אברום פעם, הוא היה כיהן שם כאב בייזי, ואחרי התפילה נשארו שם שני אנשים, אחד איש גס ובעל גוף, והשני היה איש כחוש ומראהו רך ועדין. אז הגבאי שלח את האיש השני לצעוד אצל הרב, ואילו את האיש הגס הוא שלח לאיזה בעל הבית. אבל הוא המשיך וסיפר שזקנו ניגש אל הגבאי בטרוניה. הרי אני לא מזמין אורחים כדי לדבר בלימוד, אלא כדי לאכול ולשתות. אז אם כן ליבי אומר לי שאני ארווה יותר נחת מהאורח האחר. וכעת אנחנו מגיעים למדור שיעור דפיים בהלוכה. מהו גר טוישוב? והאם שייך דיני בית קנייני בימינו? ואתם יודעים כבר שתוכלו לשמוע את הדברים האלה שקשורים לזה בשלוחה אחת בשיעורו נפלא של רבי אריה זילברשטיין שליטה. בואו נלמד גם אנחנו את הנושאים שקשורים לפעמים בהלכה. כפי שלמדנו, גוי שמקבל על עצמו לקיים שבע מצוות בני נוח, ושלא לעבוד עבודה זרה אפילו בשיתוף, שיהיה עבודה שמותרת לשאר הגויים, אז הוא נקרא גר תושב. הפירוש של זה, שאסור לישראל לאפשר לעובדי עבודה זרה לשבת ביניהם בארץ ישראל. וזה שהוא קיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה בכל צורה שהיא, אז אם אלה מותר לאפשר לו לשבת בארץ ישראל, ולכן הוא נקרא תושב. ולמרות שכל גוי מחויב מצוות בני נוח, בשבע מצוות בני נוח, הקבלה הפרטית של הגוי הזה, לקיים אותם, מקנה לו מעמד של גר תושב. דינים רבים נאמרו ביחס לגר תושב, אחד מהם, שישראל מצווים לאחד אותו, זאת אומרת להציל אותו ממוות, לרפוד אותו ולתמוך בו אם הוא נהיה עני. יש מהאחרונים שנראה לדברים שלהם, שגר תושב שקיבל עליו לקיים מצוות נוספות, אז הוא מתחייב גם בהם. ולכן, למרות שלגוי ולגר תושב אסור לשבות בשבת, גר תושב שקיבל על עצמו גם את שמירת שבת, רשאי וחייב לשבות בשבת. והדין הזה של קבלת מצוות חלקית אמור רק ביחס לגר תושב, אבל גוי שבא להתגייר ולהיות חלק מכלל ישראל, הוא לא נחשב כישראל עד שימול ויצבול לשם גרות. צריך לקבל עליו את כל התרג מצוות שכתובות בתורה, עם כל פירושי חז"ל שבהם, ללא יוצא מן הכלל. האם בזמננו מותר לממזר להינשא לשפחה? בזמן הזה שאין דיני שנת אבל נהוגים, נחלקו ראשונים עם נהוגים דיני גר תושב ועבד שלא נימול וטבל לשם עבדות, שדינו כגר תושב. אבל דין עבד שרוצה למול ולטבול לשם עבדות ולקבל עליו את כל המצוות שאישה חייבת בהן, לכל הדעות נהוג גם בזמן הזה וגם להקל. זאת אומרת שממזר ישראל רשאי לישא שפחה, וממזרת רשאית להינשא לעבד. אבל במדינות שיש בהן דין את זה מלכותה שאסור, לפחות לישראל, לקנות עבדים, אז נחלקו הפוסקים בנוגע למקרה שעבר ישראל לדין המלכות וקנה עבד. האם גופו קנוי וממילא האדון שלו מצווה לשבתו בשבת, או שדינו כמשרת שכיר. עד כאן בעניין הזה. בואו נחזור על מה שלמדנו אתמול רבותיי. בניגוד לאיסור אמיר אל הגוי שום מדי רבונו, איסור האמיר אל העבד שלא נמול ולא טבע לשם עבדות, וכן לגר תושב, הוא מדאורייתא. ויש אומרים שאם העבד שלא נמול ולא טבע לא קיבל עליו לקיים את שבע מצוות בני נוח, רק האדון שלו מוזר שלא לצוות אותו לעשות מלאכה. ויש אומרים שגם האדון שלו לא מוזר על כך. ולמעשה, אין להקל כשתי דעות אלו. מלאכה שגוי עשה עבור ישראל בשבת, חכמים אסור לכל ישראל לראות אלה בשבת, מחשש שאם יהיה מותר ליהנות, יבואו לומר לגוי לעשות אותה. ולפעמים שיש חובה למחות ביד הגוי, שלא יעשה מלאכה עבורו. זה מה שלמדנו אתמול. בואו נזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים. הנושא הוא שלבת של אש. בנר דולק נחשבת השלבת כמוקצה מחמס גופו שאסור לטלטל אותו גם לצורך גופו המקומו, וגם חומר הבהירה של הנר, כן, שמן, שעבה וכדומה, או הפתילה, וגם הפתילה, הבזיך, הפמות, הם גם אסורים לטלטול, כדין בוסי זה דבר או אסור. וטעם הדבר שהשלבת נחשבת למוקצה מחמס גופו, אז יש אומרים, בגלל שאין רגילות לטלטל את הנר בשבת, מחשש שהוא יחבא, וגם במות החול, הדרך להשתמש בו במקומו, ולא לטלטל אותו. ויש אומרים, משום שהשלבת לא נחשבת כחלק מהנר, בגלל החשיבות שלה, ובגלל שהיא מתחדשת בכל רגע, והיא בפני עצמה לא כלי, והיא כאבן. אלא שנחלקו הפויסקים בנוגע לחוט לועד, שקיים בקור ממכשירי חשמל, תנור חימום, פלטה, חדוימה. פלטה חשמלית כמובן. יש אומרים שהחוט הזה הוא לא מוקצה, כיוון שיש בו את שתי הטעמים שיש בשלבת. זאת אומרת שהדרך לטלטל אותו יחד עם הכלי, וכמו כן, גם אם נחשב כדבר בפני עצמו, יש לו שם כלי. ולכן לדעתם מותר לטלטל כלי מכשירי חשמל, לפחות כדין כלי שמלאכתו לאיסור. ויש אומרים שהדין שלו כשלבת. יש מי שאוסיף שאף מכשירים חשמליים שאין בהם חוט לוהט, אסור לטלטל אותם, כמעט שזרם החשמל נחשב כשלבת. מכשירים חשמליים שמופעלים על ידי סוללה, לכל הדעות הם לא נחשבים כשלבת, אבל פנס בזמן שהאור שלו דולק, לכל הדעות יש לו דין של שלבת בגלל שהוא דומה לנר. עד כאן בעניין ההלוכה. אנחנו מגיעים למדור הדף רמי בבלי. מה פירוש המילה גורטאות? ואיזו הלכה למדנו ממנהג הפרסים? וכיצד ייתכן גנב פחות משווה תמותה? הדין שלו מוות. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת עבודת זרה, דף עין א'. ותוכלו כמובן לשמוע את שיעורו הנפלא, המרתק, הבהיר והמהיר של ידידינו, הרב אליה אורנשטיין שליטה, בשלוחה 2. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפץ חיים וחיים, חפץ חיים יומי. הספר שמלמד אותנו מה לדבר ואיך לדבר, מה לשמוע, איך לשמוע ומה לא לשמוע. אז בואו תצטרפו אלינו ללימוד הימי בספר חפץ חיים. היום מתחילים כלל ט' מלכות לשונורא, שהוא עוסק בדיני אבק לשונורא. בגמרא נאמר שכולם נכשלים באבק לשונורא. המסילת השורי מסביר שמפני רוב דקותו של האיסור הזה, אנשים לא מכירים אותו. והגמרא מוסיפה שאין יום שאדם ניצל מאבק לשונורא. אמנם לעיל בהקדמה חפץ חיים כותב שהכוונה של הגמרא שמסתום אי אפשר לנצל, אבל מי שנותן דעתו לזה, אז ודאי שיכול להנצל. אז אם כן, בסעיף א' חפץ חיים נותן דוגמאות לדברים שאסורים משום אבק לשונורא. כל מי שאומר, מי היה מאמין שפלוני יהיה כמו שהוא עכשיו? או שהוא אומר, אינני רוצה לספר מה הוא היה, וקראתי בזה, שיש בזה רמז לגנות. אופן נוסף של אבק לשונורא הוא, אם מספר בשבחו של אדם בפני האסונים שלו, שבזה הוא גורם להם שיספרו בגנותו. לכן אם הוא מרבה לספר בשבחו, אז זה אסור אפילו שלא בפני האסונים שלו. כי על ידי זה הוא רגיל בעצמו לגנות אותו. לבסוף זה יגרום לו שיגנה אותו. וגם לומר, חוץ ממידה רעה זו שיש בו, או שהשורים יענו לו, למה אתה מרבה לספר בשבחו, אלא יש בו מידה רעה פלונית, וכו'. מהו הגדר של ריבוי שבח? אז הביאורים מוסופים מביאים שיש שכתב שלפי הנסיבות זה נראה בעיני השומר, בעיני המספר עצמו, זה נראה כזר. נראה משהו מוגזם, אבל שבח גדול שמתאים לאותו איש, וזה נשמע בעיני השומרים כדבר אמיתי ולא דבר מוזר, אז זה באמת יהיה מותר. גם אם הוא לא מרבה בשבח שלו, הוא רק משבח אותו בכמה מעלות שיש בו. ומהדברים שלו, אפשר להבין שהוא חסר בשאר המעלות שלא הוזכרו. אומר החפץ חיים בבאר מים חיים, שגם זה אסור בגלל אבק לשונורא. אכן אומר רב ניסים קרליץ, שלהגיד על בחור שהוא לומד 4 שעות ביום, כשהוא אמור ללמוד יותר, אומר רב ניסים שזה לא אבק לשונורא, זה שונורא גמור. בהגעה החפץ חיים כותב, שמהדוגמאות האלה נלמד שהדין לכל קהלתי בזה, אם הוא רוצה לדבר עם אחד על פלומי, והוא משער שאין ליבו שלם עמו, והוא יבוא בגלל זה לגנות אותו, אז אסור לדבר איתו על אותו בן אדם. והביאור המוסופים מפרטים מספר דוגמאות לזה. למשל, לדבר עם אומן על בני האומנות שלו, אז כתב בספר שמיר הסלושין שאף, שאינו אומר עליו בני השבח, אז נכון מאוד להיזהר מלדבר בכלל. והוא הוסיף שאם הוא מוכרח לדבר עליו, אז הוא יקצר את העמידה שלו איתו כדי שלא יגרר לספר לו שנור. דבר נוסף כתב הספר סידים, לא לשבח עשיר בפני עשיר אחר. אבל לשבח ירא שמיים בפני ירא שמיים אחר, זה כבר משהו אחר, זה מותר. כי השומע שמח בזה, אדרבה, והוא לא מתקנה בה, לא מוסיף חוכמה, ויאמר, אני אעשה גם כמעשה. בסעיף ב' הרבי חיים כותב באופן נוסף שאסור לשבח אדם משום אבק משנורא, אפילו שלא בפני האסונים שלו, ואפילו אם הוא לא מרבה בשבחו. ברבים, הוא אומר, ברבים אסור לשבח אדם בכל גוונה, במסיבת אנשים רגיל להימצא שם מימינים ומסמלים או מקנים, ועל ידי שיזכיר שבחיו יבואו לספר גנותו. ובאגר הוא מוסיף שאם הוא משער שהשועים לא יגנו אותו, למשל שהם לא מכירים אותו, אז זה מותר, כל שהוא לא משבח אותו יותר מדי. אמנם, אדם שכבר הוחזק ברבים ונדע לקשר בצדיק ולא נמצא בו שום רעה או אשמה, אז זה מותר לשבח אותו, גם כשיש בין השומעים, צונים ומקנים לו, כי הם לא יוכלו לגנות אותו. מאחר ואם יגנו אותו, אז כל המידו שפיע אני דיבר עכשיו. ועד רבה, מצווה גדולה לשבח צדיקים. וכפי שמביאים בביאור מוסף עם מדברי חז"ל בחשירות של העניין. אם כן רבותיי, לאור האמור, האם מותר לכתוב מאמרי שבח בעיתון על אנשים? הרי הקוראים עלולים לגנות אותם. אז בביאור מוסף הם מביאים שיש מי שכתב שהטעם שנוהגים בזה יתר, כי לפעמים יש בזה טובה לאדם המדובר, או תועלת לציבור להעמיד דברים על בוריון. יש מי שכתב טעם אחר ליתר, כיוון שהדרך שכל אדם קורא את הדברים בביתו ולא ברבי. ועל כל יחיד בפני עצמו אין חשש שיספר בגנות שלו. ולמרות שבמאמרים מסוג זה מרבים בשבח, שדבר זה נאסר גם בפני יחיד, מכל מקום, בזה לא שייך טעם האיסור שהוזכר לאל, שהמספר עצמו יסיים בגנאה או שהשמה יאמר לו מדוע אתה מרבה בשבחו. עד כאן המדור הנפלא חובץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים עכשיו למדור המוסר היומי. אומר חובץ חיים בספרו תורת הבית פרק א', עבור גודל אהבת השם לעמו ועבור אבותינו הקדושים אשר חשק השם לאהבה אותם, שהנפש השכלית שלהם תנצח את המלחמה החזקה. מה זה המלחמה החזקה רבותיי? מלחמת היצר. לכן השם ירד לעיני כל העם על הר סיני ודיבר איתם פנים בפנים וקרד איתם הברית ונתן להם את התורה הקדושה. שכשהוא ידבק האדם בה, בטוח הוא שינצח את המלחמה החזקה ויהיה צרור בצרור החיים את השם אלוקיו לנצח. הוא יקבל שכרו ברוב עונג ושמחה. וימשיך הרבי חיים ואומר, וכיוון שהזמן קצר, הרי ימי שנותינו 70 שנה, 80 שנה, מה יכול להרוויח בזמן קצר שוב בעולם העשייה? רווח שיהיה לו לעולם שכולה ארוך, לכן הריבון שלנו מזהיר, שלא נשב בטל, והתורה הזהירה, ושיננתה עם לבניך, ודיברת בה, שבטך בביתך, ולכתך בדרך, ושבך בקומך, ולא נתנו זמן להיות יושב בטל. וידוע מסיים החובץ חיים ואומר, שכל תיבה ותיבה שאדם לומד, הוא מקיים מצוות עשה שבתורה. כן, גם המילים האלה שעכשיו אנחנו אומרים ושומעים. וכל עושה מצווה אחת, קונה לפרקליט אחד. ולפי זה, אומר החובץ חיים, במעט לעת אחד, יוכל לקיים כמה אלפים מצוות עשה. ואם ילמד בתמידות, יקנה לו אלפי אלפים מלאכי השרת בלימוד של שנה אחת. ומסיים החובץ חיים ואומר, ולך מנה את כל ימי חייו שילמוד. אין לשער ואין להעריך גודל מספריו. אך דברי חיזוק של מורן החובץ חיים בספרו תורת הבית. ולקראת סיום אנחנו מביאים פה סיפור, סיפור נפלא, שהובא במרווה לצמא. סיפור שסיפר הגודל משה שטרנבוך, שליטה. הוא מספר שכשהוא קיין ראש בייזים בדרום אפריקה, רב הקהילה, אז כנהוג מחו בערב פסח את החמץ של אנשי הקהילה לאחד הגויים. ביום ראשון של חול המועד מגיע אותו גוי, הפתיע אותנו, הוא רוצה לקבל את החמץ שנמכר לו בערב החג. הבעה של הפנים שלו הראתה שהוא רציני, לא חומד לצון. אמרת לו, בבקשה, אנחנו מסכימים, אבל כמו שזוכם במהלך המכירה, שהוא צריך לשלם את כל הכסף, לפני שהוא לוקח, מקבל את הסחורה. מכיוון שאותו קונה לא התכוון באמת להוציא מכסו ולשלם, נסוג והלך לדרכו. אבל בזה לא נסתם, נסתם העניין. אותו גוי ניגש לכמה חברי הקהילה, והוא דרש את החמץ. הם הופתעו מהבקשה החריגה, אבל ברור שלא בדעתם לערער על זה. הם אמרו לו שהוא רשאי לגשת לארון שנמצאים שם מוצרי החמץ, ולקחת כאוות נפשו את מה שהוא רוצה. אבל כמובן, בתמורה לתשלום, טוב, אז הוא הוציא מכיסו חופן מטלטלים, חופן מצלצלים, הוציא סכום כסף, שם על השולחן, אחרי זה הולך, שלף משקעות חריפים, שהם חמץ, וכיוצא באלו ולקח איתו. התברר שרעייתו של הנוכרי הייתה יהודיה מתבוללת לדאבון לב, ולמרות זאת, היא עצמה מכרה לבעלה הגוי את החמץ שלה לפני פסח. הבעל טען באוזניה בשיחה שהם דיברו על אותו טיב מכירת החמץ, שלדעתו כל ההסכם מכירה זה משחק, עמדת פנים, היהודים לא באמת רציניים בכוונה שלהם למכור את החמץ לגוי. אבל האישה טענה שהמכירה חד משמעית בשיא הרצינות. והיהודים אוכלים את החמץ בלב שלם וגם במחיר הפסד. והם יעשו הכל כדי לא להיכשל חלילה בניסור בלרוע ובלמות. הבעל שלא השלים עם דעת אשתו, אז הוא החליט להעמיד אותה, להעמיד בניסיון את היהודים ולראות מי הצדק בוויכוח הזה. כשהוא חזר לביתו, אז הוא פנה ואמר לה שעשה לחימה, והיא ניצחה אותו בוויכוח שניטש ביניהם. אחרי שהוא נוכח במסירות הנפש של בני הקהילה, והוא ראה איך הם נחושים לקיים את מצוות התורה כהלכה, הוא יצא מכליו מרוב התפעלות, ואז הוא החליט שהוא מתגייר. הוא אמר לאשתו, "אבני העם היהודי הם עקרונים ונעלים כל כך, אני רוצה להיות חלק מהם." ללא שירות הוא מיד חזר אלינו, ממשיך ומספר מה ששטרן ברוך שליטה, והביע את רצונו להתגייר עוד באותו יום. אף שלמעשה הגוי היה בקיא במצוות דינים, כמתחייב בדיני גיוס, אז עברנו לחברי בית דין שאנחנו לא יכולים לגייר אותו, ולא מהסיבה הפשוטה, שהחמץ שנמכר לו, יהפוך לאסור ברגע שיתגייר. ולכן בחינו אותו אחרי פסח, ואז יצטרף אל חיק העם היהודי. מי כעם חוי ישראל? אנחנו רואים מזה, שכשמכירת חמץ נעשית כדת וכדין, והציבור מקפיד על כל ההלכותיה ללא סייג, איזה קידוש השם יכול להיגרם מכך, פילי פלוי. ולסיום רבותי, אנחנו מגיעים למדורת חזקות היומית. היום זה היורצייט של השלו, רבישי הורביץ, מחבר ספר בעל שני לוחות הברית. אומר השלו במסכת פסוחים, קדושת לילה זה, ליל הסדר, וכל הדינים הנהוגים בה קדושה רבה מאוד. על כן ראוי לאדם להיות נזהר שלא ידבר בלילה זו, שום שיחה משיחת חולין ויעזיר לבני ביתו על זה. ולא יהיו נפרדים מדבקות השם יתברך. רק יתעסקו במצוות הלילה ובסיפור ניסי מצרים ולפרסם לבני ביתו. השתדל אם כן רבותיי בליל הסדר שהקדושה שלו גדולה מאוד עד כמה שאפשר להימנע בדברי חולין ולעסוק רק בסיפורי נפלאות השם הקשורים לליל הסדר. עד כאן דברינו להיום, רבותיי. המשך יום טוב, הרבה הצלחה בכל ההכנות הרוחניות והגשמיות. בעזרת השם, שוב ניפגש מחר עם עוד דברים מעניינים, מרוממים, מחזקים ומרתקים. היו שלום.